כולם יודעים כאילו שאנחנו פה?
שלחתי בוואטסאפ.
אם שלחת בוואטסאפ.
משהו.
בסדר. בסדר, אז בואו נתחיל. צהריים טובים, אנחנו אחרי הדיון בשבוע שעבר, קיבלנו החלטה להמשיך באמת בהמניח, לפחות עד פורים, אחר כך נראה איך נאסוף את הזמן. בעצם הסוגיונת של היום זה ככה נקודה שרוצה לסגור אותה עכשיו בלימודנו. כבר שאנחנו מספיק להגיד את מה שצריך. ומחר אנחנו מתקדמים, מחר לא יהיה שיעור, אנחנו מתקדמים לשאלות הרשות. בסדר? כשאנחנו מדברים על רשות, יש לנו גם בתחילת הסוגיה שלנו, נכון? שהזיק ברשות, שאלה של נר חנוכה, הזיק בזק של מצווה והזיק של רשות, מזיק את אשתו בתשמיד המצווה, שזה רשותו נכנס וזה רשותו נכנס, ואחר כך ניצא הבקעת, כלומר כמה וכמה סוגיות שעוסקות ברשות, אני אנסה לפתוח אותן בעזרת השם ביום חמישי בשיעור פתיחה, הפעם יום חמישי יהיה פתיחה, כן? שיעור ראשון יהיה ביום חמישי. אבל שם אנחנו הולכים, וזה לדעתי שבועיים לפחות יעסיק אותנו על ההיבטים השונים של סוגיות הרשות. כבר דיברנו על זה קצת לפני כן, ואלחי שנמצא כאן כבר זרק על זה מילה, אנחנו נעמיק בזה בעזרת השם. אבל בואו נתחיל רגע אחד.
נעמיק בזה כדי שלא תעכב את המחרשה.
מה זה?
נעמיק
כדי שלא נעכב את המחרשה, כן. יפה. אבל בואו רגע אחד נדבר על הסוגיה
של ההנחה ושל החרשה.
כן, כן. בואו נדבר רגע אחד על הסוגיה שלנו, ובואו נסתכל על הרגע אחד מלמעלה. ביקשתי לדלג רגע על החלק הראשון, בסדר? בסופו של דבר כשאנחנו עוסקים במצניע את הקוץ, ובגודרת את חצרו בקוצים, שאחר כך אנשים יזוקו בהם, בועחה הזקנים החסידים הראשונים, והאימן דבאי למאה וחסידה, כן, כל סיפור הקוצים והזכוכיות. אז בואו תגידו אתם מה... מה ראיתם, מה למדתם, מה ידעתם, מה הסתכלתם, כמו שאומר עזו. כן, מה פשפשתם. חבוד. מבט ראשוני, אם יש. בסדר, אחר כך ננסה לצלול טיפה פנימה ולראות את הכל במבט.
אנחנו טעינו בשאלה מה הופך את זה למשנת חסידים. כי אם המשנה עומד המפני את הקוס ואת הזכוכית, אז הוא חייב, אוקיי, אז אם הוא מצניע את זה, אז א' זה נראה שהחסידים אולי מצניעים את קוס.
אוקיי.
ובית, גם אם נגיד שהם מצניעים בתוך השטח שלהם, שזה שונה, כאילו, אז עדיין הם עושים כביכול את הדבר, את המעשה שורת הדין, כאילו.
אוקיי. מונחת בדבריך ההנחה שהחסידים לא עושים את שורת הדין, אלא עושים לפנים משורת הדין, ואז צריך להבין מה שורת הדין ומה לפנים משורת הדין באמת, כי אנחנו יודעים שמשנה היא אף פעם לא משנת חסידים, נכון? הסיפור ה...
או שכן.
היא לא. בסיפור המדהים של אולה בר קושב, נכון?
כן.
שם תובעת אותו המלכות, ואז הוא לא מתגלה, אליהו לא מתגלה לרבי יהושע בן לוי. מכירים?
כי הוא הסגיר אותו.
ואז שואל אותו רבי יהושע בן לוי, אבל וכי לא משנה איזו? אז הוא אומר לו אליהו, וכי משנת חסידים איזו? הוא שואל אותו, ולמסעות אני נראה, אמר לו וכי לא משנה איזו? אמר לו וכי משנת חסידים איזו? כלומר, יש משנה ויש משנת חסידים. זה כאילו ההנגדה הפשוטה.
אבל נגיד המשנה בברכות, אז אנחנו נחש.
באמת הגמרא הגמרא מושכת את זה לחסידים, נכון.
כן, יכול להיות שיש.
אז יש, במשנה ברכות פרק ה' זה באמת משנה עם הבלחות של משניות חסידים, כל מיני סוגים, לא נדבר על הפרק הזה. זה מילדי ברכות.
ועוד גמרא לאורך הדרך
מצמצמת. עוד פעם?
עוד גמרא לאורך הדרך מצמצמת מאוד את המשנה.
יופי. יופי. יופי.
ורוחה אומר מצמצמת, דווקא מפריח,
נכון, מה שישראל מזהה, נראה, נסתכל לסוגיה כמכלול, עוד פעם, עוד רגע נצלול אל הפרטים, אבל שרבי יוחנן בשתי הממרות שלו ביחס למשנה, הוא מצמצם, משנה ולברייתא, הוא מצמצם, כן? אי אפשר להימלט, הוא לא מפריח, מה זה? אוקיי, חייבים להגיד את זה, אבל זה נכון, העמדה של רבי יוחנן, כאילו העמדה שאומרת, אני מסתכל בסופו של דבר מהזווית הכמעט, לא רוצה להגיד צינית, אבל כאילו... אני התאמסתי שזה יהיה בתוך שלי, או אני שמתי את זה כשהכותל היה בריא, נכון? כאילו, מה אתה רוצה ממני? איזשהו סוג של יכול להתאפס, אופן, אני לא רוצה ללכת עד לקצה, אבל אני אלך איתו עוד מעט, כצמצום האחריות של הבן אדם, אולי כעשרת האחריות של הבן אדם, אל מול מה שהמשנה לכאורה דורשת. אני מזכיר שהמשנה בכללה היא משנה שעוסקת בחייו, המשנה לא מדברת על פטור בכלל, נכון? סתם, לפעמים שקוראים משנה, צריך לשים לב, האם יש במשנה גם את הצד של אבל, אם, ככה וככה, הרי זה פטור. עכשיו, אפשר תמיד לדרוש את זה ולחלץ את זה מהמשנה, אבל המשנה הזאת היא לא משנת פטור, היא משנת חייב. השופך מים ברשות הרבים בוזח בעין אחר, חייב. המצניע את הקוץ ואת הגדר והגודר בקוצים, חייב. המשנה היא משנת חייב. המשנה היא משנה שמחייבת. היא מרחיבה במובן מסוים ועוסקת בה, כמו כל הפרק, ודיברנו על זה באחריות של האדם הנזקים שקורים כתוצאה מרכושות ברשות הרבים. ופתאום בא רבי יוחנן ואומר, כן, אבל. נכון? בא רבי יוחנן ואומר, כן, אבל. כלומר, התנועה של רבי יוחנן היא תנועה שמצמצמת את האחריות של האדם, במובן מסוים, אל תוך שלו. אז הירושלמי כבר אמר, אמנם זה שלך מבחינת קו הגבול שבטבע, שמסורטט, גם רשות הרבים לבין החצר שלך, אבל, ירושלמי, אבל, כל שלושה טפחים הסמוכים לרשות, נכון? יש, עם כל הכבוד, אתה צריך להיכנס שלושה טפחים פנימה. אתה לא יכול להתאמן ולהגיד, זה היה בחלק שלי. החלק שלך לא נגמר. ששם עוד מעניין, לא נגמר בקו הגבול של המגרש, אלא שלושה טפחים פנימה. למה? ככה, כי אנשים מסתובבים שם, ואתה צריך לקחת אחריות על מה שקורה. עכשיו, לא אומר שאסור לך לשים שם דברים, מותר לשים שם דברים, שלך, אבל יש לך אחריות על מה שקורה. בתנועה של רבי יוחנן, תנועה שאומרת, לא, 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 אני מצמצם, אני אומר, אני התעסקתי, אני כאילו עשיתי את מה שאני צריך לעשות, ניזוקת, ניזוקת. מפריח זה משהו אחר. תנועה של רבי יוחנן שאומר, אם שמתי את הדברים שלי בכותל בריא, אז
פטור.
אז אני פטור, אני הייתי בסדר. בואו רגע נחדד את השאלה, מה שיעלה בראשונים אחר כך. מה קורה אם בעל הכותל ששבר את הכותל, ידע שיש שם את הקוצים, ראה את הקוצים שלי בתוך הכותל? מה זה?
לכאורה זה דומה לדלי.
זה דומה לדלי, נכון, כמו אדם, המשאלת האם הוא ידע, האם הוא ידע. אבל יש צד לומר שבו הוא יהיה עדיין פטור, נכון? מה זה?
כראשון
היה בפשיעה. מה שכן איזשהו סוג של בחינה שמידת האחריות של המורג להיכנס למחלוקת הראשונים סביב הדבר. התנועה של רבי יוחנן היא תנועה שמצמצמת את האחריות. לעומת התנועה הזאת, אני נותן כרגע איזושהי פרספקטיבה אפשרית, התנועה של החסידים הראשונים, מה עושים החסידים הראשונים?
חוות האחריות הרצף.
הם מאוד מאוד מוטרדים ממה שאולי עלול לקרות בהמשך, נכון?
שזה מאוד גם מתכתב עם, עם המפקיר נדקיו.
שמה?
יכולה פה זה אפילו לא חפץ, הוא כביכול, זה לא חפץ, זה זבל, כאילו, ואתה מצניע את שלוש שפחים מתחת, כאילו, זה התנועה ההפוכה לגמרי מהגיד המפקיר נדקיו פטור.
יופי, יופי. כשפה אנחנו צריכים להיכנס רגע אחד לפרשנויות, זה גם מחלוקת בשפה, להגיד, לא תעכב המחרשה, שלא
תעלם
המחרשה. מה בדיוק אנחנו מוטרדים שיקרה שם? אם אנחנו דואגים למחרשה, או אם אנחנו דואגים לקוצים שאולי יצאו בגלל המחרשה, אבל גם התנועה הזאת, עוד רגע נרחיב בזה, היא גם תנועה שבה, אני אומר, אני הייתי בסדר, כי אני הצנעתי את הקוץ בתוך האדמה, מישהו אחר כך יעבור עם המחרשה, הוא זה שיוציא את הקוץ, נכון? יכול להיות שאפשר יהיה לגלגל את האחריות עליו, או לכל הפחות, להסיר אותה ממני, כי אני מצמצם, כי אני בכותל בריא, בסדר, במונחים שראינו עד עכשיו, הוא יכול להגיד, לא, אתה היית בסדר. אבל החסידים, אם אנחנו קוראים את התנועה החסידית כתנועה כזאת, הם מוטרדים גם מהדבר הזה. הם מוטרדים גם מנזק עתידי שיגרם גם על ידי מישהו אחר. נכון? זאת בעצם תהיה איזשהו סוג של קריאה. ואם זה כך, אז באמת התנועה של החסידים הראשונים היא לא התנועה, נכון, אני אציע עוד רגע קריאה אחרת, אבל היא לא התנועה של רבי יוחנן, היא לא התנועה שאומרת מצמצם ומפריח, היא לא התנועה שאומרת כותל בריא וכותל רעוע, היא לא התנועה שאומרת יש איזשהו גבול למידת האחריות שאתה יכול לקחת על עצמך, אלא החסיד הוא זה שלוקח על עצמו גם את החשש העתידי מפני משהו שאולי, אולי, אולי יכול לקרות.
זה מסוים, יש פה תנועה מרבי יוחנן, דרך רבינה, אל החסידים הראשונים.
למה רבינה נמצא באמצע?
כי הוא מרחיב, מחזיר את זה למצב שהמשנה בעצם דיברה עליו, והחסידים לוקחים את זה עוד יותר רחיב.
למה אתה רואה את רבינה כמרחיב? הרי רבינה בסופו של דבר מוציא כלל מהדברים של רבי יוחנן, לגבי הכותל.
כלל?
איך שאני תופס את
זה, זאת אומרת, כלל, לא כלל, לא כלל, אבל הוא מוציא עיקרון והוא נועץ אותו גם בשאלת הדלי.
כן, אבל הוא לא משחרר את בעל הקוצים.
את בעל הקוצים ובעל הבור הראשון. כן, זה מה שרבי יוחנן עשה. רבי יוחנן לא שחרר אותו רק במקום שבו שהוא היה לו בסדר.
נכון, אבל לא משחרר אותו בכלל. יש שם כותל בריא וכותל רעוע, ופה יש פה בור אחד.
רבי יוחנן מחלק
מכותל
בריא לכותל בריא.
זה נכון.
כותל בריא
הוא מחלק
בעל כותל בריא, אבל לא חייב את
תוקח... זה חלק.
תוקח חדלי.
מדלי
לאיתום,
כאילו אם הוא אותם באפר של
הרבות. כן, זה יש, כן, אבל מה שאומר לך אסף, הוא אומר ברוך, זה בעצם לא מופיע פה בדברי רבינה. רבינה לא אומר, אלא הוא לא עסוק בליצור את ההשוואה, אלא הוא עסוק בלהגיד את המילה הזאת קריאה מעניינת.
הוא כואב את צמצומו של רבי יוחנן.
את?
אפשר
לומר
שהוא
טוב, עכשיו...
כאילו, קצת איזה מין סוג של חיים ובאלת החסידים, זה אולי קצת כאילו הולך למעז החסידה, יש גם במשנה כבר יש תנועה מהמשניות שלנו לקל, ומשניות עוסקות בפסולת. כאילו, זה מתחיל מהמים שכבר נשפחו מהקד, אחרי זה הקוץ והספרית, התבן, גש וגפת, ואז הגלל. ואני חושב שהצפה של הקשר של פסולת, גם שהיא פסולת של האדם בסוף תמיד. היא גם קשורה אולי באיזשהו מקום לאנרגיה של חסידים, זה איזושהי השתלמות אישית מסוימת. כי מה שמטריד אותם זה לא רק מה אני עשיתי איתו, והגלל הזה ימשיך הלאה והוא לא שלי, אלא תמיד, תמיד הפסולת היא שלי, ותמיד אני כאילו, במערכת יחסים מסובכת איתה שההשתלמות האישית היא לדאוג לזה באמת.
כן, אני אקרא על רקע הדברים שלך, אני אגיד את זה גם, אם אנחנו באמת מוטרדים, חשבתי על זה לא מעט, מוטרדים מזה שהמחרשה תיזוק באותם נזקים, המחרשה של מי?
של החסיד. אני ראים על זה במוכר סדר.
של החסיד.
זה יוקים את הנהדר, זה לא כתוב כמובן. לא, ככה זה מן הספר. זאת אומרת, הוא דואג למחרשה שלו, אז מה עבורת? אני הולך רגע על מה שאמר עכשיו אלחי. מה עבורת? אם החסידים הראשונים היו מצניעים, אבל הם מצניעים את זה כל כך עמוק, שלא יישבר להם המחרשה.
נו. עד רבה, שלא יהיה מציאות של נזק בכלל.
מצוין. כלומר, במובן מסוים, החסידים...
שרף באש.
החסידים פה, מה זה?
כמו תסרף באש.
לא, אני לא חושב שזה קשור בכלל למחרשה של המחרשה. אלא?
אז אני אומר,
זה לא נהר, זה מחלוקת רעב.
יפה, כלומר, אם אתה אומר, אני רוצה שלא יהיה נזק בעולם בכלל, אני כאילו במובן הזה חושש
ממשהו,
שאפילו המחרשה, או שלא יהיה בעולם, במובן הזה, כאילו אני קובר את זה כל כך עמוק באדמה, שגם המחרשה לא תצליח להגיע אליהם, ואז ההקטנה של זה זה באמת לשרוף את זה באש, ואז אתה אומר שלא יהיו נזקים בעולם בכלל, ואז זה קצת הולך אולי להשתלמות האישית, כלומר, אני לא יכול ש... אתה יכול להגיד גם זה עצמו, מאיזשהו חשש שנחיתים צריך רחוק, שיום אחד תהיה רעידת אדמה ויבואו חולדות ויעלו את זה. אתה יכול להגיד, אף אחד לא יגע בזה ואף אחד לא יגיע לזה, אבל אני קצת כמו, אגב, מה זורקים לים או שורפים באש? ציפורניים. אולי קצת יותר, זה הזרה?
חמץ,
נכון, אנחנו 30 יום עוד מעט לפני, מה זה?
נאצים לשעבר.
אנחנו כאילו, זה גם שורפים אש וגם זורקים למים, אבל זה כאילו קצת מזכיר את היחס לחמץ או לעבודה זרה, נכון? שיש איזושהי אנרגיה של כילוי, איזושהי אנרגיה של ביאור, נכון? אנרגיה של להתייחס אל הנזק ככה, היא אנרגיה כאילו, אגב, גם לקבור באדמה זה חלק מהעניין. היום בעולם המעשרות, התרומות והמעשרות, בימינו לצערנו שאין לנו כהנים, אז אנחנו, תראה צבי, טונות של תמרים, שמוגדרים כתרומה גדולה, ותרומה גדולה זה לא בעיה כי זה כלשהו, אבל תרומת מעשר, יש לזה שווה אחוז מתוך האחוז, מעשר מענה מעשר, אנחנו קוברים באדמה, יש בור גדול, יש יהודי מחפרון שעושה בור גדול מאוד, ושמים לתוכו תמרים, זה כאילו הקבורה באדמה על כל המשמעויותיה, ואגב, רב מוישה פיינשטיין הסיק מהשלושה טפחים כדי שלא תעלה המחרשה, שזה צריך להיות, הוא דן בשאלת המרחק בין הקבר לבין מה שמעליו, בשאלת קבר על גבי קבר, ועוד שאלות, יש שם כמה סוגיות, הוא אומר, הנה, אולי מפה אפשר להגיד ששלושה טפחים פנימה, זה השיעור. כלומר, יש איזשהו
סוג של... זה כמו מעלותי אותה שלושה טפחים של ירושלמי, שאומר...
של שלושה טפחים לצד הזה, כלומר, יש כאילו שלושה טפחים, כן, זה מין גם לבוז וגם נכנס, זה מין מעטה כזה, אגב, גם ארבעה טפחים בקשר מסוים. טוב, בסדר? וזה צריך להיות כל כך עמוק בתוך האדמה, כדי שזה כאילו לא יהיה איזשהו סוג של להעלים אותו.
מקום של הדחקה גם.
של הדחקה, נכון?
גם... נכון בסיפורים התלמודיים, הרבה פעמים זה כאילו, לי זה מזכיר הרבה סיפורים של המוראים והיצרים שלהם.
כן, נורא
ו... זה כבר קריאה קצת מטאפורית של הנזק במקום. אני מסכים. יש כאן אנרגיה שהיא אנרגיה של מלחמה במשהו וכילוי שלו. ואם זה ככה, שימו לב, הקריאה של החסידים הראשונים כבר... מה קרה, כל בסדר? הקריאה של החסידים הראשונים כבר הולכת למקום שהוא לא המקום כאילו המובן מאליו, שככה נראה שהם דואגים לא להזיק בשום קונסטלציה לאף אחד, אלא איזשהו סוג של תנועה של הם שומרים על עצמם, דואגים לנזק שברשותם, ואם זה ככה, מאוד יכול להיות שזאת לא תנועה שמתנגדת לרבי יוחנן, אלא אולי, בזהירות, תנועה שמתחברת לרבי יוחנן. כלומר, יוחנן, בסופו של דבר, אדם שומר על עצמו, מתכנס בתוך עצמו, הוא צריך להיות בסדר, כמובן שהתביעה כמעט הקיצונית הזאת היא כבר תביעה אחרת לאיזשהו סוג של קוצנית או קיצונית, איזשהו מקום שבו שום דבר מהדברים שלי לא נמצא ולא מבצבץ. כן.
קשה לי שאנחנו רגע לא רואים אותם כי מערערים על כל המשנה ועל כל הדיון לפניהם.
זה נראה לי המובן מאליו. כלומר, אני אציע...
יש פה אלמנט בעייתי מאוד.
אני, אתם כבר לוקחים אותי לסוף. אני אציע כבר עכשיו, יש הרי שלוש קירות אפשריות בשאלת החסידות של החסידים הראשונים. וזה יושב על שלוש קירות אפשריות בשאלת מה עושה הצנעה בתוך האדמה של השלושה טפחים וממה אני חושש. קריאה אחת, קריאה של החסידים הראשונים, שמה שחסיד בהם, איימן דבאילה מאבי חסיד הלקה ימילה דנזיקין, כלומר,
לדבקים.
שיעשה, אני לא רוצה לדבקים משם, שיעשה לפנים משורת הדין. הוא דואג לא להזיק בשום הקשר. הוא אותו אחד שאומר במסכת אבות, שלי שלך, 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 החסיד. הוא אותו אחד ששואל לפני התפילה במילת דברכות, נכון? שעה לפני התפילה. זה לא דרישת הדין, זה לא שורת הדין. זאת תודעה של לפנים משורת הדין. הוא לא שומר רק על הפורמליזם, הוא לא רק בסדר עם החוק, אלא הוא החסיד שבנזיקין, החסיד שבברכות, החסיד שבאבות. זאת קריאה אחת, מופיע בראשונים. ואז...
כלומר, הוא על הציר הפורמלי, הוא לוקח את זה לאקסטרים.
הוא לוקח את זה לאקסטרים, הוא אולי אומר לעצמו, אני יודע שזה לא מה שהחוק דורש, אני מבין שהחוק דורש, שלי, שלי, שלך, שלך, זו מידה בינונית, בסדר? ואני מתחסד עם קוני, אני מתחסד עם עצמי, אני מתחסד איתך, אני עושה איזשהו צעד שהוא מעבר.
מאוד מאוד בעייתי.
רגע, שנייה, קודם כל בוא נצלם אותה, אחר כך נשפוט אותה. התנועה הזאת של לשהות שעה לפני התפילה, אז הגמרא שואלת, וכי מאחר ששוהים שעה לפני תפילתם ושאחר תפילתם, תורתן מתה עליה. נכון?
ומלאכתן.
תלוי בבלי ירושלמי, והתשובה, מתוך שחסידים הם, תורתן מתברכת, או תורתן או מלאכתן משתמרת. כלומר, יש איזשהו סוג של קריאה שאומרת, זה... כן. האם אני אמור לחיות ככה, כל אדם? לא. זאת תנועת החסידים הראשונים. יגיד, ועכשיו אחזור אל החסידים הראשונים, ומשנת החסידים, ואולה ברקושה, וכולי וכולי וכולי, ויגיד מנחם, אם אני שופט אותה רגע אחד, זאת תנועה שמפחידה. היא תנועה שמאיימת על הסדר. התנועה הזאת של בבא קמא, כאילו היא תנועה שלא אמורה להכיל, בדף למד, אני חייב לומר, שמעתי עם הרב ויצמן, מסכת שבת, לפני הרבה שנים, שהגמרא שנמצאת מסכת שבת בדף למד, היא גמרא שמדברת על איך ללמוד. היא מחנך, גמרא חינוכית. מה יש בשבת בדף למד? הלל הזקן. שם שלושתם נזדברו למרוכה, וכו' וכו'. מאז אני הולך עם זה, אני אומר, בבא קמא בדף למד, שם לנו הקודש ברוך הוא, גמרא שהיא צריכה ללמד אותנו, אומר מנחם, אני מתקומם. אני רוצה שמסכת, אני רגע יעצים את דבריך, אני רוצה שמסכת נזיקים שלי תהיה של רבי יוחנן ולא של החסידים. אני רוצה מצמצם ולא מפריח, אני רוצה שאדם יהיה בסדר עם החוק, ולא שיתבעו ממנו או שהוא יתבע מעצמו איזה שהם תביעות אקסטרים. בוא תגיד לי מה אומרת ההלכה. עכשיו, אני חושב שמה שעושה בעצם הסוגיה בניגוד לדבריך, והיא עושה את זה בצורה עדינה ועמוקה ומפריחה, היא אומרת, אני מסרטטת לך את החוק, בעצם בכל הפרק הזה אני מסרטטת לך את הגבולות הנורמטיביים של איך אדם אמור להתנהג בתוך העולם הזה, ומצד שני, אני גם מספרת לך, בתוך מסכת בבא קמא, שיש אבות, ושיש ברכות, ושיש חסידות, וגם החסידים היו עושים. שימו לב שחסידים אף פעם לא מופיעים כחובה, אלא חסידים הראשונים, היו...
זה אמירה היסטורית.
עושים, כסיפור.
אבל זה מה שאני רוצה להגיד שבאיזשהו מובן, עצם זה שאתה אומר שהם החסידים, זה כבר יוצר את הסדר מחדש. נכון. אתה יוצר את
ההבחנה. לא, אבל
אתה מעצב... ומצד שני, אתה מייצב איזשהו קוטב, איזושהי אלטרנטיבה, איזשהו אופק. איימן דבאי. מישהו יכול לרצות?
כן.
אני חוזר גם אל אבי דין שניאל ענף, שהשענו את זה גם, וגם שם אמרנו, אבי דין שניאל ענף שלא מנוסח כחוק, לא כשהוא ציווי, זה לא אפודיקטי, אלא זה סוג של...
זה מסוכן מאוד?
עושה אדם, כי זה מסוכן, ומצד שני זה הכרחי. כלומר, זה הכרחי כי החוק בלי האופק של החסידים הראשונים עלול להפוך להיות מערכת של קוצים ונזקים עד רמה כזאת, עוד רגע ניכנס מחלוקת תוספות ראש ורמ"א, שאדם יראה קוצים בתוך הגדר, בתוך הקיר שלו, ויגיד, לא אחריותי, ויפיל את הכותב. והוא יהיה בסדר, אולי מבחינה פורמלית. והחסידים הראשונים יגידו לו, אבל אתה מזיק, תגבור את זה באדמה, שלושה טפחים שלעתיד לבוא מישהו לא עם המחרשה יוציא אותם, לך תדע לאן זה יוביל.
אבל מצד השני, זה בדיוק מה שחננאל שם המאמר שלו עושה על חסידים ראשונים, והשוואות הצבאיות שלו, אתה מייצר, ברגע שאתה שם את החסידים ראשונים כאופק, אני מסכים איתך שתנועה חזל איתו, אין לי בעיה להגיד את זה, אתה מייצר גם נרדים. אתה מייצר את התנועה, כל הרשות הרבים, כל מה שדיברנו מתחילת הפרק הזה, לנסות לייצר רשות הרבים שיש בה איזון, ושיש בה עדינות, ואפשר גם ללכת בה, ולא צריך גם, שהאדם הוא לא אחד מהחיות שראינו בפרק הקודם, צריך לשמר את זה ביחד עם זה, שהאדם הוא גם לא חסיד ראשון, הוא לא כל הזמן צריך לדאוג, הוא לא הולך ושואל את עצמו כל הזמן איפה הוא מייצר נזק, וששם את החסידים הראשונים כאופק, בסוף סוגיה כזאת פורמלית, אתה קצת אומר על כל הסוגיה הפורמלית, תפנה, תשמע, זה הפורמלי, זה למי ששומר חוק, אבל אנחנו,
אני לא נבהל, אני לא נבהל ממה שאתה אומר, ולהפך, אני, כן, אני בא לשיעור בחומרות עושים באהבה. אני חושב שהתנועה הזאת של אדם שרוצה להתחסד עם עצמו, להתחסד עם קונו, להתחסד עם החברה ולהחמיר על עצמו, זו תנועה לגיטימית, ובלבד שיודעים
שהוא מחמיר.
ושהוא יודע שהוא מחמיר, ושהוא לא טובה מכולם להחמיר. וזה בעיניי זה בסדר גמור, ואתה צודק שזה מייצר איזשהו אפס נרב אצל האדם שחי ברשות הרבים, ובמינון מסוים אני לא מוכן לוותר עליו. לא אני, ממש. הגמרא לא מוכנה לוותר עליו. אומר הרב קוק בפסקה באורות הקודש ג', מה נהיה לנו עם גמרא, אבל טוב, זה דף למד, שנקראת הפרישות והדרך הממוצע.
זה משה סיבי.
הפרישות והדרך, לא, זה לא מה שרבי יוי סיבי, הפרישות זה משהו אחר, הפרישות והדרך הממוצע, אומר הרב קוק, שיש אנשים שחיים בפרישות קיצונית, ובשביל רוב העולם, הדרך הממוצע, זאת הדרך, פשוט הרבים, כן, זה המקום שבו אנשים צריכים ללכת, במיינסטרים, בנורמטיבי, איכות חיים של העולם הזה, דרך ארץ, כל המשמעויות של זה, ואנשים שנמצאים בקצה, מוצאים בקצוות שלהם איזשהו סוג של מלאות ושמחה ועונג, כמו שאנשים רגילים מוצאים בתוך המרכז, והוא אומר, ועדיין הם מצרכים לנו, כי מהמקום הקיצוני שלהם הם מאירים לנו את המרכז באיזשהו אופן. כן, ראיתי שרבי חנן לימד הבוקר על הקוצקר. להיות אמיתי כמו הקוצקר, זו תביעה שבצעירותי חשבתי שכך כל אדם צריך לחיות, והייתי מאוד מאוד ביקורתי גם כלפי עצמי בהקשרים הללו, ואתה שאתה מבין שאי אפשר לחיות ככה. זה לא דרך לבני אדם, אבל צריך את הקוצקר, שיהיה שם ברקע ויגיד לך, שמע, לא לשקר. עכשיו, אם אתה תהיה כולם כמו הקוצקר, אז מה יהיה איתנו? אוקיי, בסדר.
לא,
ספר יצירה מדבר על שין שהיא אש, ומם שזה מים, ואלף שזה רוח, חוק מכריע בינתיים.
ספר יצירה, הרב קוק, קוקוצקר בשיעור מרת,
החסידים הראשונים פה, מה אתה רוצה?
לא, אני אומר, יש אתה מקבל את עמדתו של הקוצקר, אתה צריך גם לקבל את הצד השני. ברגע שאתה נותן אופציה לחסידים ראשונים, אתה תקבל גם אופציה לפושעים ראשונים. אתה מייצר מערכת שאני כבר לא סומך רק על מערכת האיזונים שאנחנו מנסים לייצר כאן, אז אתה מייצר לכל הצדדים יפתחו.
אני רוצה קצת ללמד גמרא, אבל אני רגע אגיד לך עוד משפט. לא, זה בסדר, זה בסדר גמור, באמת. כאילו, הסוגיה הולכת לשם ומאתגרת עם החסידים הראשונים, וטוב ששמת את זה על השולחן. אני חושב שמה שהסוגיה מנסה לעשות, זה להגיד בתוך הסיפור של בבא קמא, בתוך האחריות של חנן רשות הרבים, על רקע הדברים של רבי יוחנן, בסדר? דווקא על רקע הדברים הללו, להזכיר שיש גם חסידים ראשונים בעולם, ואדם צריך לא רק לעשות את שורת הדין. וזה אפרופו שלי, שלי, שלך, שלך, שלי, שלי, שלך, שלך, זו מידה בינונית, ויש אומרים, זו מידה צדוק. אמר הרב עמיאל, בדרשה יפה, אם זה שאדם אומר שלי, שלי, שלך, שלך, זה בינוני. אם יש אומרים, ברגע שזה הופך להיות מחלת הכלל, או שזה כבר הופך להיות משנה סדורה, אז זה כבר הופך להיות מידת סדום. והבעיה של אנשי סדום, בהקשר הזה, היא לא שהם היו רעים ואכזריים, אלא שהם היו בדיוק על הגבול, הם היו בירוקרטים. הם שמרו על מה שלהם לפי מידה.
מה שהמידה שלך בגלל שעמדו...
שלא, דיברנו על זה בנפנים משורת הדין, דיברנו על זה, לא דיברנו על זה. נדמה לי שדיברנו על זה, אולי אני מדבר דבר עם עצמי. דיברנו על זה, שדיברנו על זה בשני
הלכים. כן, כן.
הנה, דמי זייטה וכו'.
בלי דבר, יכול להיות אולי אמירה שזה חסידים אחרים. עזוב, אתה רוצה להיות חסיד, לא מליד הנסיד.
אין החנאי.
אל תגביר נרבים.
אין החנאי.
למה להביר נרבים?
יכול להיות ש...
מה ההבדל בין להביר נרבים ברכות, להביר נרבים
נסיד? לא, 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 לא. מה שאומר אל חי זה שיכול להיות שהשלוש אפשרויות הללו, זה לא כמו שהמהר"ל קורא את זה כהשלמת הזה, והשלמת הנפש, והשלמת זה, ותורה ועבודה ומילות חסדים, וכל מיני דרשות שמתחברות אל השילוש הזה, אלא זה אמירה שאומרת, איפה להשקיע את האנרגיות שלך בהתחסדות? ויש מי שאומר, במין הדאבות, אומר, תקשיב, בוא, אתה תשקיע ודן כל אדם לכף זכות, ותשקיע ומקבל את כל אדם בשמחה.
דווקא רב אומר, שהוא שם את זה בחידקת.
ותשקיע בלב טוב, שניים זה רב אורבין, אני לא בטוח, אבל לא נפתח את זה כרגע, שנייה עוד רגע נגיע, יכול להיות, לפי וילנה אתה צודק, וזה חידקת בוילנה, ותלך עם האנרגיות שלך למקום אחר. ומי שאומר ברכות, אומר, תקשיב, את הנרבים שלך, תקום שעה לפני התפילה תלמד זוהר. בוא, בתור אדם לחבור אותי נורמטיבי, אפשר לקרוא את זה כך? ואז אולי זה הקריאה שלך. כלומר, חפשת, אדם רוצה לחפש איזושהי אנרגיית אקסטרה, אוקיי, לא כאן. כאן תחיה כמו בן אדם נורמלי, תשחרר אותנו מהלחץ שלך. זו אפשרות סבירה לקרוא. אני חוזר רגע אל האמירה. כלומר, קריאה אחת של איימן דבאי למאה וחסידה, היא קריאה של ההוא שעושה לפנים משורת הדין בדיני נמנות ונזקים. והוא בניגוד למה שאמרה המשנה, ובניגוד למה שאמר רבי יוחנן, ובניגוד לקריאה שראינו עד עכשיו, שאפשר להסתפק בהצנעת הקוצים בסיטואציה יותר פשוטה, הוא מחמיר על עצמו כי הוא חושש להזיק גם למישהו בעתיד, וזה מקביל ללקום שעה לפני התפילה, וזה מקביל לשלי שלך, שלך, שלך. זאת קריאה אחת, ואז תעלם המחרשה, זאת תהיה הקריאה הנכונה, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לקרוא את איימן דבאי למאה וחסידה, במובן של האדם ש, כמו שאומר רבנו חננאל, מה הוא עושה? מה שצריך, נכון? מי לדברכות מה זה? אומר רבנו חננאל, איימן דבאי למאה וחסידה?
דברך.
דברך. ו- ומה זה באבות? תעשה מה שצריך.
תאמן.
ומה זה בנזקים? תשמור על הלוחה. כן, במובן הזה, הקריאה הזאת שהצעת אתה, שאולי משנת חסידים לא חולקת על המשנה, כאילו זאת אמירה הרבה יותר מינורית. תשמור על הנזקים שלך ברשות הרבים. איפה אתה יודע את זה? הנה, מה אתה צריך? כאילו, ואז להיות חוסיד, זה לא להיות איזו תנועה של, של לפני משורת הדין וכו' וכו', אלא בסופו של דבר התנועה היא,
אז מה עושים עם הרששת לרבה?
להיות בן אדם זה.
מה, הרששת לרבה הולכים לקיצוניות? רגע, יש להגיד את זה.
שנייה, אני לא אומר הרששת לרבה, אני אומר על החסידים הראשונים. דווקא הרששת ורבה יכול להיות, עושים איזשהו צעד שהוא צעד מעבר. במובן הזה.
זה כבר לא חסידים ראשונים.
הם כאילו חסידים אחרונים. הקריאה הזאת היא קריאה שאומרת, את קיים את ההלכה. במובן הזה, אני אומר, יכול להיות שהתנועה של החסידים הראשונים, כדי שלא תעכב המחרשה, או לא תעלה במחרשה, היא תנועה, כאילו, דאגו לעצמם, דאגו למחרשה שלהם, אני יודע. כאילו, זאת לא איזושהי תנועה של לעשות אקסטרה כדי לדאוג לאחר, אלא הם פשוט שמרו על ההלכה. זאת, רק שנייה, זאת קריאה מסוג שני, שהיא קוראת אחרי...
עכשיו
בשביל להתחיל לנשום פעמיים. רבנו
חננאל אמר אותה. לא נשם פעמיים פשוט
קרוב. אבל הוא היה גאון. אוקיי.
כן. נכון בנשימות.
שמה?
הוא אומר,
איימן, מיימן. איימן, דבאי למאה וחסידה. ראש חסידה,
קיים
לי את הזקים, כאילו לרשות הרבים. כלומר, כשהם לוקחים דברים לרשות הרבים, ושמים אותם ברשות הרבים. כלומר, אחרי זה אולי הם קוראים למי אולי. אני לא קורא את זה ככה, דווקא רק שתי הבחינות הבאות שלו, דווקא רק הקריאה שלו בברכות, הוא כאילו אומר, אתה לא שם את הנזקים שלך ברשות הרבים, כי אתה יודע שאם תשים אותם ברשות הרבים, אז אתה שם את זה אצלך. אבל אם יגרם נזק הם יהיו חייבים, כאילו לא נכנסים לסיטואציה שבה יגרם נזק, ככה קראתי.
גם בברכות לא יכולה לקרוא מיד הברכות, אסור אדם ללמוד מן העולם לדבר ברכה וכיוצא בו, כלומר, לא רק לבש שהכל ומצאת שהכל וכולי, אלא כל דבר, לא יודע.
אני לא יודע, אני מרגיש להפך, מיד הברכות הכוונה, פרק שישי. תפתח פרק 60 מסכת ברכות, תפתח כיצד מברכי, ותקפיד, לברך על כל דבר. זה החסידות. בטח יש דרשות ליטאיות רבות שאומרות בסגנון הזה. חסיד הוא יהודי ששומר מצווה. כאילו, במובן הזה, החשש שלך מנחם מקבל את מזורו. אתה רוצה להיות חוסיד? שמר על יוחד. ההלכה מארגנת לך את החיים, והיא מייצרת את השדה הנכון. במובן הזה, כן, זה חזוני שאפשר להכניס פה, אבל בסדר. האפשרות השלישית, רק שנייה אחת, האפשרות השלישית היא באמת האפשרות של השלמות האישית שהוזכרה פה קודם, ואז החסיד הוא אדם שגם זה שהוא קם שעה לפני התפילה, וגם זה שהוא מקיים מיני דאבות, וגם זה שהוא דואג שהמחרשה שלו עצמו לא תיפגע, כן, עד כדי כך הוא כאילו מקפיד, יש כאן איזשהו סוג של, הצעתם פתח לא בכיוון הזה של, הוא רוצה לבאר את הנזקים מן העולם, אני חשבתי אותו חסיד, כן, שצדיקים שממונם חביב עליהם מגופם, נכון, שיעקב אבינו חוזר על פחים קטנים וכולי, החסיד דואג גם למחרשה שלו עצמו, במובן הזה שהוא משתדל להיות 100% בסדר אפילו עם עצמו. זאת כאילו הקריאה.
מה הקריאה הראשונה?
הקריאה הראשונה הוא לא רוצה להזיק לאחר, הוא מתחסד עם הזולת. בקריאה הזאת, הזולת פה הוא לא העניין, כדי שלא תעכב המחרשה, הוא כאילו אדם ש...
שעושה את הכל טוב.
שעושה את הכל טוב.
כן, יש איזה...
זה מתאים להגיד.
של רמצדוק, שהוא אומר שהמצב של הרכוש שלך הוא אינדיקציה למצב הרוחני והמוסרי שלך. אם הרכוש שלך מזיק, זה אומר שמשהו פגום.
נכון. זה עוד פעם, זה... אוקיי, אני שומע.
אם אתה שר אותם על רצף, השני שאמרת הוא הכי נמוך, הוא זה מה שצריך.
אם אתה חוסיד, אז השני שאמרת הוא הכי נמוך.
לא, לא, הכי נמוך מבחינת העשייה שלו, למה?
את התביעה שלו מהאדם, כן, אבל לא בטוח שהוא נמוך, להפך.
באמת אפשר גם לקרוא את זה כקריאה מאוד כזה מוסרניקית. אתה רוצה להיות חסיד? עכשיו תלמד, תעשה את ההלכה.
לגמרי.
זה הקריאה שלך.
לגמרי.
זה הקריאה השנייה.
זה אמר שנשלח את
מוזר. כן.
תהיה בן אדם.
כן.
עכשיו דרך על הבסיס. אני, סתם, יש לי סיפור, בראש.
קדימה.
סתם, אני חייב להביא פה את הרב ישראל, כי באמת זה הדמות שאני רואה. סתם, יש סיפור נפלא ששמעתי מהרב מוטי, שהוא חותן של שמוליק, לא, קיצור, הוא התחתן עם נכדה של הרב ישראל. אז כשהוא התחתן עם, לפני החתונה, אז ישראל וציפורה לקחו אותו לויז'ניץ, לפגוש את הרבי מויז'ניץ, הלבישו אותו כמו חרדי ככה והכל, נסעו באוטובוס בבני ברק, והרב ישראל בן 85, איך שהוא נכנס לאוטובוס, כל האוטובוס קם, לתת לו השבת. הוא לא מוכן, לא מוכן, וזה מוכיח להם באותו תמופתים שהוא לא זקן באמת, כי כתוב בגמרא שמי שעומד על רגל אחת ויכול לגעת ברגל השנייה, הוא בעצם לא זקן, זה... קיצור, יורדים מהאוטובוס, הוא עמד כל הנסיעה, יורדים מהאוטובוס, והוא שואל אותו, למה? הסיפור, כאילו. אז הוא אומר לו שכאילו, כשהם עלו על האוטובוס, על דעת, שילמו על דעת זה שהם הולכים לשבת. אני שילמתי על דעת זה שאני הולך לעמוד, וכאילו, ולכן כאילו, לכן כאילו, אם הייתי לוקח למישהו את הכיסא, זה היה גזר. אז אני אומר, זה כאילו אמירה שהיא כאילו מדברת בשפה ההלכתית, והיא כאילו מאוד פורמלית, אבל היא לגמרי חסידית, זה כאילו... כן. זה מתחבר לי לה, כאילו, למקום הזה שאומר, אני עושה את הדין, אבל ממקום חסידי, כאילו, ממקום...
טוב, אני אולי אגע בזה באיזשהו אופן בעוד מעט. אני טיפה שנייה ברשותכם רוצה ללכת אחורה ומתוך זה גם להתקדם. אני חושב שאפשר לעשות פה, לקרוא פה קריאה מאוד מעניינת. מחלוקת הראשונים לגבי כותל ראוע היא מחלוקת פיקנטית, בסדר? היא מחלוקת ככה מעניינת. רציתי לקרוא איזה ריצד קודם, כתבתי לעצמי, אבל טוב, איפה יש לי בית את הספר? אני חסה משנה ותוספתא, אבל בואו נניח לזה כרגע. מחלוקת הראשונים היא מחלוקת פיקנטית, נכון? מה אומרים התוספות? התוספות אומרים, וחייב בעל הכותל, ראיתם את התוספות? את הראש?
כן.
מי לא? שאני יודע כאילו מי לא מעניין. טוב, בואו נקרא שנייה. כותבים אמרו, התוספות, אם תאמר כותל ראו ענה מי בא אלי לעסוק הדתי, שמה יצניעה שם כשהיה בריא. יש לומר, זה מכל מקום ראוי המצניע להתחייב, כיוון שפשע, ואין צריך להעמיד ברובו מעיקרו. כלומר, התוספות מזהים גם את השני כפושע. נכון? הם אומרים, אתה השני, אתה בא לכותל, עכשיו, בסדר, עברתי רגע שפה, בסדר? משחק שפה אחר. אתה בא לכותל, מה? לא בסדר, למה?
כי אתה יודע שיש שם קוצים.
אתה שובר את הכותל, הוא לא אומר את קוצים, אלא היא באה אלי לעסוק כהדעתי, אתה צריך לעלות על דעתך.
שאולי יש שם קוצים.
אתה צריך לפעול מתוך הנחה שמישהו יצניע לך בתוך הכותל, ולכן לעשות צריקה לפני שאתה אומר שהאוטובוס נקי, ואחר כך אתה אומר, עכשיו מה קרה בסוף? בסוף באמת מסתבר שמה? שהבן אדם הזה היה לא בסדר, והוא הניח בכותל ראוע. ולכן... הוא ה...
זה שאלה של אחריות.
הפושטק, אבל אתה גם...
לא, שאלה של פשיעה.
אבל אתה גם פושע, שאתה...
אין אחריות יותר פושע.
לא, אומר הראש, הוא יותר פושע. למה הוא... מילה יותר, זה כל כך חזק. הוא יותר פושע, למה הוא יותר פושע?
כי הוא זה שדחף.
עוד מילה?
ראשון.
תחיל, ראשון. הוא היה שם תחילה. מבחינת הראש, זה בעצם מה שעולה בתוספות, הראש אומר את זה יותר חזק, הראשון הוא זה שעשה את זה כל... אז הוא יותר פושע, הוא יותר פושע, אז אתה יכול להיפטר.
זה כל כך מעקר את השפה הראשונה שבה דיברנו.
רגע, 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 שנייה. זאת עמדת התוספות והראש. עמדת התוספות והראש היא עמדה שאומרת בסופו של דבר, כן, הראשון הוא זה שקרא את הבור, הוא זה, בזה הרגע שהוא עשה את זה, בעצם כאילו נגמרה הפשיעה, כבר הוא כבר פושע, והשני הוא, אני לא יודע מה הוא עושה. הוא גם היה לו בסדר, אבל זה פחות נורא. ולכן, בוא נחדד, מה יקרה אם הוא ראה את הקוצים ואת הזכוכיות שלו בתוך הכותל, והפיל את הכותל שלו, ומסתבר שההוא שהניח את הקוצים בתוך הכותל, הניח אותם בכותל ראוע, מה יהיה הדין? תהיו חריפים, הוא יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור? כי הראשון פושע יותר והוא פושע תחילה. אנחנו אומרים האחרונים בעקבות של הפטוס. לעומת זאת. מביא הרמה את הנימוקי, מביא הנימוקי יוסף את הרמה. אומר הרמה, לא אמרינן מי גודל פשע בבריאות, פשע ברעוע. כלומר, הרמה לא מוכן לקבל את האמירה שהטיפוס הזה השני בא לכותל, הוא גם פושע, נכון? ומכיוון שהראשון פושע יותר או פושע תחילה, אז מורידים ממנו את האחריות. אלא הרמה אומר, לא אמרינן מי גודל פשע בבריאות, פשע פרעור. אבל בעצם, 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 השני הזה מבחינת הרמה הוא סוג של קורא אחרי קורא. נכון? הוא ממש דומה לבן אדם השני שהוא חפר את הבור והוא פתח את הבור. יש המון המון סוגיות גם בדף למד ב' לגבי הראשון והשני ומה היחסים ביניהם וכו'. ולכן המסקנה תהיה ברמה שאם הטיפוס הזה ראה את הקוצים, במקרה כזה הוא יהיה חייב. למה? כי הוא לא יוכל להתאמם ולהגיד, לא ידעתי, ואז אנחנו לא נגלגל עליו את האחריות. כלומר, בסופו של דבר, הפגיעה, כן, הפשיעה שלו היא על זה שהוא לא בדק בזמן הבריאות. זה בעצם הטענה של הרמ"א.
זה
די
קל להתחבר לזה, בגלל שזה...
מה?
זה די קל להתחבר לזה, בגלל שזה עושה רושם כאילו שזה היה... איזושהי נורמה
או דרך מקובלת להיפטר מהחיותים מסודיות.
נכון.
כן, יש כאן שאלה מאוד מעניינת על דרכם של האנשים. האם אנשים היו באמת הולכים ודוחפים דברים בכל מיני מקומות?
נשמע שכן.
ונשמע שכן.
זה נהג משותף, זה הפריח.
נשמע
שזה היה... רק נראה אחד, מה אתה אומר, רואה?
אולי זה אינטרס משותף. שמה? אולי זה משהו, הקוצים הזה לטובת הכותל שלו. אולי זה יעזור לו מגנבים, אם הכותל כל כך רעוע, אז הקוצים אולי ירתיעו, אולי חיות או משהו, לא יודע.
יכול להיות.
ברוך היה פה איזה...
כן, ברוך.
קנייץ'.
הוא חיבר את זה עם הרפש של מקודם, הוא עשה פה עם מועמר של הגיעו, החליף את הקש וזה יוצר בלוקים.
זה עניין להביא רוקחים.
זה היה נשמע מקצוע.
זה העזרה. איך?
זה היה נשמע מקצוע, כאילו,
אין אדם
שעובד בלהתניע.
אני לא יודע אם זה מקצוע, אבל מאוד יכול להיות שזה חלק מהמלאכות, חלק מהדברים שצריך לדעת לעשות אותם. אני מסכים.
אני מצניע
בלינגו. יש פה שפה כאילו?
שנייה, לא הבנתי, אחד אחד.
רק מה קורה שם טכנית, כאילו, הוא דוחף, כאילו, הכותל כבר בנוי, איך אפשר לא לראות את הכותל?
הכותל לא בנוי בהכרח בצורה...
מוטרסה כזה, הוא שם בין האבנים
את הסופר שלו. אבנים, קצת בו, קצת זה, הוא דוחף. כן, ואז תחים את זה.
כל השפה של הראשונים פה היא הייתה מאוד משונה, כי לא דיברנו עד עכשיו על פשיעה. זה כאילו לא היה דיון, גם לא בסאבטקסט, הדיון שדיברנו עליו, אני מסכים איתך לתאר בסוף שמדובר על בעלות, כאילו דיברנו על בעלות ומי בעל הכותל ומי בעל הקוצים ומה האחריות שנגזרת מהבעלות, אבל לא התחלנו לדבר מהכיוון של הפשיעה, והקריאה של הראשונים מהכיוון של הפשיעה, או הניסיון, אני חושב שזה הראש, שמעביר את הכל כבר לבור, שואל את הכל כאילו דרך הפריזמה של בור, אני אוקיי, יוסף, מעביר את הכל לבור, שואל את הכל לבור, אז כאילו זה כבר... קריאה שהיא מעקרת בעיניי כאילו את השפה שהגמרא דיברה בה, הגמרא לא דיברה בשפה הזאת. נראה לי.
כן, אני מסכים. במובן הזה, אני רגע אגיד ככה, הקריאה של התוספות והראש, את רבי יוחנן, כאילו, את הסוגיה הזאת, התלכדה לי, אני רגע חוזר אל הקודמות, התלכדה לי עם הקריאה ברבי יוחנן, וגם עם הקריאה קצת של החסידים כאלו שעושים את מה שצריך. איזושהי קריאה שאומרת, יש איזשהו קו פורמלי שאומר מה מותר ומה אסור, וברגע שאתה בסדר, אז כאילו, אז אתה בסדר. עכשיו, אני כבר מבין את ההתקוממות של החסידים הראשונים האחרים, אבל החסידים הראשונים מהסוג הזה אומרים, כן, אתה צריך להיות בסדר. ואני לא צריך להיות אחראי לאיזשהו סוג של נזק של אחר, או למשהו עתידי, או למשהו שמישהו עשה. יש כאן איזשהו סוג כמעט של התעממות ואולי הסתתרות מאחורי... מאחורי החוק. זאת קריאה מסוג אחד. דווקא הקריאה השנייה, כאילו גרמה לי איזושהי מחשבה על שאלת האחריות שלי על נזקים של מישהו אחר. מה קורה, גם את זה יגידו אחרונים, יש לי ברכת אברהם דן בזה, מה קורה אם יבוא מישהו שלישי ויפיל את הקיר?
זה גם עם כסף.
שמה? נכון, הוא מפלפל בזה, רק שמה? אם יבוא מישהו שלישי ויפיל את הקיר...
הוא רואה בזה לא הוא ולא הוא אשמים.
לא הוא ולא אשמים, למה? כי השלישי...
הוא הפיל, הוא הפשע האחרון.
נכון, השלישי הוא זה... הוא זה שעשה את המעשה. במובן מסוים, הקריאה הזאת, אם אתה משווה אותה רגע אחד אל הקריאה של החסידים הראשונים, דווקא החסידים הראשונים, הם חוששים אולי מאיזשהו נזק שמישהו אחר יעשה בעתיד עם מה שהם עשו. נכון?
אם לא מישהו יקנים את השדה ויחרוש ויוציא את ה...
כן, כלומר, מישהו זה יהיה הבעלות שלו, וזה יהיה המעשה שלו, הם לא מתעממים ואומרים, או מתעממים, או משנים אחורי המסך שאומר, אני נמצא בתוך העולם בעולם שלי, ומישהו אחר עשה את זה ועשה את זה על חשבונו. וחשבתי, רק שנייה, חשבתי במובן מסוים, אני לא יודע אם אני צודק, אבל פה זה כבר כן, קצת דברי אגדה, לחבר את המבט הזה למבט של החסידים הראשונים ששוהים קודם התפילה. כלומר, יש כאן איזושהי תנועה שבה אתה לא מסתכל רק על הכאן ועכשיו. שבה אתה כאילו מאמץ איזושהי פרספקטיבה, התלבטתי אם זה פרספקטיבה אלוקית, או פרספקטיבה של אחריות על האחר, אני לא יודע בדיוק באיזה מילים לקרוא את זה, אבל כאילו שבה אתה לא אומר, תשמע, אני עושה את חובתי, ואת מה שאני צריך לעשות, אלא אני שואל את עצמי, לאן זה מוליך? מה ההשלכות של הדבר הזה? בתוך איזה עולם אנחנו נחיה עם זה מה שיקרה? כן, זאת התנועה החסידית. במובן הזה, אתה האדם ש... במובן הזה התנועה פה והתביעה, היא כלפי בעל הקיר, כמו גם כלפי בעל הקוצים, כן, שלמה לצד אתה מסתכל על זה במחלוקת של הראשונים, אבל אתה האדם שכרגע ניגש אל הקיר, אתה יכול להצטמצם ולהסתפק באמירה, אני מסתכל רגע אחד רק על מה שמונח לפניי, אני מסתכל רק על החובות שלי, רק על מה שאני אמור לעשות, זה מישהו אחר, טוב, זה כבר בעיה שלו, אני לא צריך אפילו לתרוח, נכון, זה מה שאומר שאני נוקס, אני לא צריך אפילו לתרוח כדי לחפש אותו, אני לא נוקס, תוספותרים, אני לא צריך לתרוח כדי לחפש אותו, זה בעיה שלו, לא אחריותי. לעומת אמירה שאומרת, לא, 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 אתה כן צריך, אתה ראית שם את הנזק, יגיד לו נימוק יוסף, יגיד לו הרימה, אתה יודע שיש שם נזק? אתה לא יכול עכשיו להתאמם. ובעצם יגידו החסידים הראשונים, לא רק אתה לא יכול עכשיו להתאמם כי ראית את הנזק, אלא אתה תומד את הנזק באדמה, כך וחשבון, שמי זורע קוצים באדמה, אז בסופו של דבר יצמח לו מזה איזשהו נזק עתידי למחרשה. כלומר, יש כאן שאלה של מתוך איזה נקודת מבט אני אמור או נדרש להסתכל על העולם. ופה אני טיפה מעמיק את המבט הקודם, כן? אם קודם תיארנו שלושה מבטים, נקרא לזה ככה, מבט של חסידות שיש באיזשהו סוג של הסתכלות על האחר, מבט של חסידות שעושה את החוק כמו שצריך, יש מבט של חסידות שמסתכלת, עוד פעם, אני מנסה לדייק את הדברים שלי, לא כי אני לא רוצה להזיק למישהו אחר, אלא כי אני שואל את עצמי, מצד השלמות האישית שלי, כן, עוד פעם, לקחנו את זה למקומות טיפה שונים, אבל במקום הזה, האם אני לוקח את מלוא המתבונן על מלוא ההשלכות של המעשה שאני עושה כרגע. האם אני מסוגל לחרוג מהמבט אל הכאן ועכשיו, ולהסתכל גם בראייה טיפה יותר רחבה, שזהו מבט, שהוא לא מבט שנדרש מכל אדם, אולי נדרש מהחסיד. אפשר להסבר? כן.
אותי הכותל הראו
אז
רק למסכת תענית, שם יש כמה דפים שקטלים ראויים מככבים בהם.
נכון.
וגם רבי יוחנן מככב.
אין פבר רבי יוחנן, כן.
כן, עם הקטלים הראויים. ותוך כדי שדיברתי שם, ושם הכותל הראו הוא מאוד מייצג של המבט אל העתיד הרחוק, או הסוף מעשה במחשבה תחילה, או גם בהלכה ורבי יוחנן, כל הסיפור הוא האם אני חי את הכאן ועכשיו, או את משהו שהוא מקיף יותר, שהוא רואה פנימי יותר, מסתכל פנימה יותר, מסתכל במבט נוקב יותר על עצמי, על הזכויות שלי, יש שם האם אני יכול לעבור ליד קיר רעוע, או שהוא ייפול עליי, מה מתיר לי לעשות את זה.
זאת אומרת, כאילו, המבט אל ההשלכות של המעשה, כאילו,
כמו
שקראנו להם. אני חשבתי גם, בהקשר קצת אחר, סליחה, על החסידים הראשונים, אז בתוספתא זה מופיע, החסידים הראשונים היו מוציאים אותן לתוך שדות עצמן.
כן.
ואז אני חשבתי אולי על בכלל סיטואציה אחרת, שמישהו אחר הכניס להם קוצים לתוך הקיר.
ובכל זאת הם היו מוציאים
אותם. והם היו מוציאים את הקוצים שמישהו אחר היה מכניס להם לתוך הקיר, שמים בתוך שדות עצמן, כאילו. מוציאים אותן לתוך שדות עצמן.
אבל שם החסיד רואה אותו.
כן.
הוא שמוציא החוצה ואומר לו הניסטים שלך. מה אתה רוצה להגיד בזה?
מהתשלים.
אתה בן
אדם ששם את
הזבל שלו ברשות הרבים,
יש את החסיד
שמכניס
את
זה. שם גם אומר לו אמירה מהותית, שאתה מוציא מתוך שלך לתוך שאינו שלך.
מה שקורה דווקא על רקע מה שאתה אומר, שהחסיד, לא רק שהוא לא מוציא מתוך שלו לרשות הרבים, אלא הוא לוקח מרשות הרבים ומכניס. כמו אלה שעוברים ברחוב בטיולים ואוספים פקקים, נכון? בשקיות זבל כדי לרשות. לא זו בלבד שהם מנקים את של עצמם, אלא הם כאילו...
אבל היום זה, כאילו זה אפילו לא הוזכר פה לדבר חסידים לקחת, או כמו שתל אמר בתוסף, שלקחת מרשות הרבים דברים שהם לא שמו. והיום זה נורמה כאילו, רואים מכשול רבים בחוג שפתית שלו.
ברוך השם שהגענו למקום...
אני אומר זה...
הגמרא חינכה אותנו, אנחנו נוהגים במידת חסידים ראשונים. אבל נועם פעם סיפר לי על אחד מהרבנים, להגיד ג'ם, שהוא ניסה לתאר פעם שרבנו המסמנה הדרכה, או לא יודע במה, זאת אומרת, רוצה לצאת להם כוחה של דוגמה אישית. זאת אומרת, למשל, אני הולך בישיבה, אם אני עובר ואני רואה שהוא הולך על הרצפה, אני מיד תופס את זה בחור בכיתה ט' ואומר לו לקחת אותו לפח.
מה אנחנו פרדים כל כך מהכוס? אני לא...
כואב.
לא, בואו, כאילו, כל עצמה קרקע, נמצא שלושה טפחים, כאילו, כל ה... לא בדיוק יש שם שבילים ואספלטים, זה יותר כמו שיח פרום השבילים.
כאילו... זכוכי.
לא, אני מרגע על קוץ, כאילו הפחת שלך מרמה מקוץ, קוץ כבר נמצא שלושה שפחים מתוך האדמה, קברתי אותו, אולי הוא יצא.
ארבע פעם שאני ברכב, אני אומר לך, אתה גם
לא מוכר מקוץ. לא, אתה יודע, לא כל האזורים שם היו כאלה נקיים מקוצים, כאילו,
לא. לא, אני
מסכים. הקוטל נפל, ואז הקוץ, מה קרה? הוא שרד אותי? כאילו, מה אני טוען נגדך? זכוכית. לא זכוכית, אין פה זכוכית, יש פה קוץ, גם זכוכית, כמו אתה נגיד זכוכית. הקוטל נפל,
זכוכית נפל.
למה, אני
אומר
לך
נעליים
וקוץ יפה
נכנס לך? בסדר, אז אני אגיד, אך, סטייק את הקוצים שלך, אני לא אתבע אותך, הבאתי, כאילו, בוא. זה, אין בעיה, אתה פילו אותי פה.
אני יכול לקרוא לזה פסולת בניין, כאילו, בן אדם בא ושופך, לא יודע.
ברזלים.
לא, כי זה מכשול רגיל משת הרבים, ברור לי שמדובר פה על מכשול שהוא לא, לא יודע, סוג של סיגריה, אני לא יודע מה זה בכלל. מכשול מאפן, כאילו, זה לא איזה מכשול.
מה עם גדולים?
יש קברה כזאת, יש משנה. מוציא את הגללה,
מוציא את זה. זה בסוף מגיע לשם. שזה כל הסיפורים שקוצים, זה לא סתם דברים שקיימים, זה דברים שאתה יצרת. כאילו, לכן צורה זה דבר כל כך טעון, שאנחנו כל כך מרחיקים אותו מהעולם שלנו, ונמצאים איתו בקונפליקט, כי זה מה שאנחנו יצרנו. אנחנו, הצל שאנחנו מטילים, כאילו, נכנסים לאוטובוס. ולכן הסיפור גם הוא לא רק איך פותרים את הדבר הזה שקיים בעולם, אלא את הדבר הזה שאני יצרתי. כאילו, שהוא שייך לי. אני חושב שוב, כאילו, מה שאני רוצה לומר זה שהקוט הזה מסמל גם משהו הרבה יותר חזק בהקשר של החסידים.
שמה, שכאילו, התוצר שלי שאני לא רוצה אותו?
כן.
זה לא תוצר שלי, זה תוצר של השדה שלי, זה בעל של השדה.
זה בדיוק החסידים, הם לא אומרים של השדה שלי, של משהו אחר, של הזה. אומרים, זה שלי.
אני יוצא מהקוץ.
לוקחים אחריות על ה... הם לא מפקירים את נזקיהם.
הייתה הצעה על זה שהם מצניעים את קוצקיותם.
הצעה, זה היה פשוט.
אגב, יש גם, אני חושב, עוד מתח בסוגיות האלו, במקורות גם. בין ה... אנחנו פה על ה... לוקחים זבל מרשות הערבים, מסיימים את הגדר. אני חושב שיש פה גם את הגדר מול עומק הרשימה, כאילו שלך. יש פה את מי שמצניע את ה... בקשור, לקרוא את זה בהקשר של כל הפרק, של הרוב וה... הרוב והיחיד, בין אדם שולך לתוך רשות הערבים. כאילו, איך אתה... האם את, ה... את הקוצים שלך, אתה שם בגבולות שלך, ושאנשים שעוברים לידך הם עושים את זה? או שאתה... את הקוצים שלך אתה מכניס לעומק הרשות שלך, לעומק שלושה טפחים? בהקשר של חסידות גם, זה באמת, זה היה דיון קצת עם איך בדיוק, איפה החסידות קורית בתוך הגבולות של האישיות שלך, אם זה קורה במרכז או שזה היה, אתה מפריח קוצים, אתה כאילו זה מין בן אדם קיצוני ש... קוצים, קיצוניים, כאילו, אתה אמרת.
באמת אני אומר, כאילו, הקוטל נפל על מישהו. אתה אומר, וואי, הוא במשרד מהקוד שלי, לא נעים. כאילו, זה לא...
לא, נפל ונשבוע קוצים בקרקע.
מה קרה? כאילו, מה היה שם בדיוק? קרקע היא נקייה, כאילו.
יכול להיות שזה שיח קוצים, אז יש כאלה
ש... נפלת כבר מהשיח קוצים בצבא, כאילו, אתה יודע, קמים, צורט קצת, צריך שבוע להוציא אותם, אבל לא יותר.
אפשר אולי גם לחשוב על סבא
רים. זה נזק של חולצה שנקרא...
אגב, סבא רים כאלה שמשתמשים בהם, עד היום הערבים משתמשים בהם כגדרות. אולי זה גם קשור פה למקרה, כאילו.
שאלה טובה.
מה שמנחם שואל, יש שדות קוצים, כאילו.
יש את החסיד שהיה לו, יש מסכת שבת, חסיד שהיה לו פרצה בגדרו.
עלה לו צלף.
עלה לו צלף, אבל החסידות שם זה שהוא בהקשר של שבת גם, אבל שהוא לא גודר את גדרו. כאילו, זה מתחבר פה גם לחסידים פה. כאילו, ההפך מהחסיד, מי שגודר את גדרו ומפריחה בקוצים. כאילו, מאוד מאוד שומר על הגבולות שלו. החסיד...
לא, אבל החסיד עושה את זה, אבל לא בשבת.
החסידות שם בסוף, זה קשור באמת לשבת, אבל החסידות שם משתתת בזה שהוא מסכים, יש לו את ההתנדות הפנימית הזאת,
לתת
לגדרו לתקופה, גם אחרי זה גם
יכול. אני כאילו, באמת...
שירה שלו מגיעה...
אני חווה את
החסידות.
אז אתה מחזק גם את התפיסה של רבי יוחנן, שאתה מדבר על הכותל, על בעל הכותל ולא על בעל הכותל.
אני חווה פה את החסיד כמאוד איש דין, לא כאיש חסד, כאילו, זה לא בן אדם שמשתכר בפורים, כאילו. בוא נדבר על זה. כאילו, ועכשיו מתפרע ואו...
החסידות כתנועה כאילו של חסד זה חידוש לבית, איזשהו מקום. קודם, גם
חסידות
אשכנז וגם חסידים אחרים מאוד של קנאות,
של
זה.
וגם מבחינה
סימבולית, גדר, זה גדר של החוק, לפנים
משורת הדין. למרות שהם נכנסים פנימה, כאילו, לפנים. לפנים
משורת הדין.
בעצם זה שרבי יוחנן, הוא לא חסיד.
אלא אם כן, שוב, אתה קורא את החסידים. כן,
לא רגילה.
כלומר, יש כאן שתי אפשרויות איך לקרוא את היחסים שבין רבי יוחנן לבין החסידות. נכון.
יש גם אפשרות איך לקרוא את זה ביחס לבבלי בירושלמי, איפה מגיע הסיפור של החסיד.
נכון.
בירושלמי הוא מגיע קודם לפני רבי יוחנן, אולי בעצם כדי לאזן דווקא, לראות לך את שתי הקצוות, ואז מגיע רבי יוחנן וממצע לך את הדברים. בבבלי הוא מגיע מהתחלה קודם כל רבי יוחנן, אחר כך מגיעים החסידים, ואחר כך מגיעים רבא וזה, שעוד יותר מחמירים את זה, כמו ששת, שהם עוד יותר מחמירים. לא,
מחמור שזה. יפה, יפה.
בוא נדבר על רב. לרבה, זה שהוא לא עשה כלום. זרק את זה לנער, הוא לא... יש לו אפשר שיש לסורף את זה. זה
לא
כן, אה? זרק לנער, זה הכי כאילו, זה הכי זורק סיגרה ברחוב, כאילו.
לא, לא, לא נכון.
זה הכי הישראלי המכוער.
אתה מבנה את הנער שלי קוצים?
זה כן, זה לא...
חסידים ראשונים שישראלים
בכלל. זרוק לנער ולא לשים ברחוב. הוא כאילו לקח את זה למקום שבו אף אחד לא יוכל לפגוש את זה. הנהר הוא...
איפה הוא? אתה משפיע אותו ביחס
על... זה לא הולך לך את המעיין, זה לזרוק לנהר ענק.
החשיבה שלנו היום זה גם לשרוף את זה, זה לא טוב כי זה יפגע באוזון. היום אין דרך להעלים באמת דברים. תשים את זה
בעיה. תשים אותם במדבר אפשר, בנאות חובה, ואז אף אחד לא יודע.
לא, אבל זהו, זה לזהם את המדבר.
אבל באמת.
היום נראה לי...
לא, אני חושב שהקריאה הזאת
היא
אלטרנטיבה לשריפה.
נכון, אבל זה ההר.
כואב להר.
זה ההר, כואב לחמור.
אני
באמת
טוען שהאר צועק כל כך, אנחנו פעמים
פה גם.
אני חושב
שכאילו... לא, אני רוצה רגע להגיד, האלטרנטיבה של לזרוק לנהר או לזרוק לים, בתוך עולם שלהם, היא להעלים, להשמיד ולחלות.
אבל איפה הוא ביחס לשטח?
אני מרגיש שזאת אנרגיה יותר רכה, המים יותר רכים מהאש.
מרגיש שהוא יותר...
אני...
רב ששת צורף, רב ששת לא נותן לזה אופציה.
או תראה זה הפוך.
רב ששת מדליק אש
ככה בו. שריפה יש ביסורי הנאה, בתרומה שנתמת. יש כאילו שמן תרומה, כאילו יש דין שריפה שהוא דין אקטיבי של ביור. לצרוק לנאה יכול להיות שזה לא בסדר.
לא, גם יותר קל לשרוף. כאילו. לקחת את זה,
איך? אתה לא
יפקת.
אבל...
לא שורק פה, אבל זה צריך ללכת לנהג.
אני חושב שכאילו...
כל הקהל הכי דקל. לא, רבא אינה באמת בקטע של אבות, בסדר.
רבא אומר מילה די אבות.
זה רבא אורבינה, זה...
אל תקרא עכשיו. רבא. כן,
נתנאל. סתם, אני חושב האנרגיות המאוד חזקות של ההדחקה שיש פה, כאילו, זה מאוד... אנחנו מאוד חיים ככה, כאילו, קח את הזבל שלך, שלח אותו הכי רחוק שאפשר, לא יודע, את הצורה תוריד במים, כאילו, באמת, לא הייתי במזרח, אבל אומרים שבמזרח, כאילו, זה אחרת, כאילו, מתייחסים למוות בצורה אחרת, לא צריך לקבור, לא צריך... כאילו, יש איזה מקום סתם, מה שמנחם אמר, כאילו, אז יש קוצים ברחוב. יש מקום כזה שלא נבלים מזה שיש קוצים ברחוב, כאילו, ואני חושב שהחסידים פה הראשונים אולי מקדימים את זמנה, אבל כאילו הולכים למקום המערבי הזה שאומר בוא נבהר את הרע, בוא נכניס אותו, בוא נתכחש לקיומו, נדחיק אותו.
כן, נחביא אותו ונצמצם אותו לתוך שטחנו, ונחביא אותו דווקא בכותל בריא ולא בכותל רעוע.
כן, כאילו...
ונטמון אותו עמוק באדמה.
נזרוק את זה הכי רחוק מהעיר, נעשה הר של דבן.
זה יכול להיות מאוד,
יש אופציה של מחזור.
אפשר לראות, אני חושב שהיום העולם המודרני לא מתמודד עם הנזקים שלו. הפוך, מוריד את זה במים. אתה הרי לא עבד...
אבל מדחיק את זה, כאילו, המקום שלך...
אתה שולח את זה דרכו, אתה לא מתמודד עם עולמות הזבל והכלוב שקיימים בעולם. הם דווקא לוקחים את זה, והם לוקחים את זה לשדה שלהם, וסובלים את זה שלושה.
כאילו, את המחזור של רבי יוחנן, אני מפריח. אפשר למחזיר קוצים, הם יכולים להיות קמפח. הרב אורי, אתה פוגע בערך המרחב של סוגיות לפניו
לפניו. רגע, מה, אבל רבי יוחנן ורבי חברבי? תגיד על זה משהו, לא חשבתי על זה ככה.
לא, אני חשבתי ברמה הפשוטה שזה האנטיתזה למפקיר נזקיו.
כן, ההתכתבות של זה עם המפקיר נזקיו נמצאת פה, זה נכון, זה מופיע גם בראשונים.
במשנה הבאה?
לא,
קודמת.
מופיע בנימוקרטיה, אני חושב.
הבא, מוציא את אבנון בשלום
של דבר.
כן, זה מה ששמעת על זה?
לא ניתנו הרי ישראל לקח. שוב, השלב
הבא, מפקיר נזקיו, היו בו. בשלב הבא, כן.
לא יודע, כאילו אין לי פה איזה מה ילך. מה עוד? רבך ברדר אביקה, טוב, זה הערה ככה בשוליים. רבך ברדר אביקה, יש לנו עוד כמה דקות, אז נגיד, לדעתי משנה את המבט של רבי יוחנן. דיברנו על זה בתחילת הפרק, ואז, כן, אמרתי פה בסדר, שהיה לי מאוד נוח אם רבך ברדר אביקה היה מופיע כמורה ארץ ישראלי, כי זה מתאים לירושלמי, אבל זה לא עבד. רבך ברדר אביקה בעצם מסתכל על רבי יוחנן, ואני לדעתי רבי יוחנן בוחן את השאלה מהזווית, לא של האנשים שמסתובבים ברחוב, כן, דיברנו על זה קצת, בשאלת המניח את הקד. נכון? רבי יוחנן בוחן את הדברים כאילו מהשאלה של המעשה שלי, האם אני מצמצם או מפריח, האם אני שם את הדברים שלי בחוץ או שאני דואג לתנועה שלי פנימה, ואם דאגתי לתנועה שלי שתהיה פנימה, בסופו של דבר, אם מישהו יתחכך בזה בסוף, זה בעיה שלו, אני הייתי בסדר, המעשה שלי היה בסדר. ורבי יוחנן ברדר אביקה אומר, תקשיב, כל הסיבה לזה נשענת בסופו של דבר על ההתנהגות של האנשים ברחוב. מה שמגדיר את השאלה מה בסדר ומה לא בסדר בממשק שלך עם רשות הרבים, זה אופן ודרכם של אדם להתנהג ברשות הרבים, ומכאן באמת יגיע התשובה, שלחתי אתכם, התשובה שלחתי אתכם או הגעתם לבד, התשובה של הרב זילברשטיין, שהיא מאוד מאוד חביבה לגבי אדם שצבע את ביתו בצבע מבחוץ, ומישהו עבר ברחוב והתחכך בכותל, ונמרח לו צבע טרי על הבגד, ועכשיו הוא תובע אותו על זה שהוא לא הזהיר אותו. עכשיו, מה אומר רבך ברדר אביקה?
אין דרכם
של בני אדם להתחכך בקטנים. אז אם אין דרכם של בני אדם להתחכך בקטנים, אז מה...
מה חיפשת
בקוטל שלי? ואתה מתחכך כאילו. והתשובה בסופו של דבר היא... דרכם של בני אדם להתחכך בקטנים, ואחריותך... לשים שלט, צבע טרי, לדרכם של בני אדם, לשים שלט, צבע טרי. כן? כאילו יש פה איזשהו צד שבוחן את הדברים מהצד הנורמטיבי, וכאילו מסתכל בסופו של דבר על שאלת ההגדרה של הנזק שלך, לא כתלויה במעשה שלך בלבד או בהכרח, אלא כפונקציה של מה שבני אדם עושים. במובן הזה, זה דברים שראינו אותם כבר בתחילת הפרק, לפי שאין דרכם של בני אדם לעיין בדרכים, וגם, נכון, עונת המסיק הזאת, שבה אנשים שמים את הקדים של השמן בחוץ, אמרנו שוב, האם כאן הבן אדם הזה היה בסדר או לא בסדר, או שאנחנו מסתכלים על זווית שאומרת לא, מכיוון שאנשים יודעים שזה נמצא, אז אין דרכם, או כן דרכם, וכולי. אני חושב שזה נע על אותו מתח, שהוא קשור קצת לשאלות הפרספקטיבה. האם הפרספקטיבה היא פרספקטיבת האחריות של האדם על מעשיו, או הפרספקטיבה היא פרספקטיבת איך הרחוב מתנהל, ואיך אני מתממשקי. אז
אנחנו חיכינו 4 דורות. מה זה? 4 דורות.
למה חיכינו? אני לא יודע. אין לי תשובה טובה לשאלה.
אנחנו חשבנו שהוא...
זה דור רבי יוחנן שטיין. הוא אמרה בדור האחרון. כאילו, מה קרה עד אליו? למה הוא היה צריך להגיד?
אנחנו נכנסנו לקטע של האמוראית.
אין לי איזה תשובה.
סבירו מזה קצת.
אל תגזור.
לא, זה שהוא חיכה כל כך הרבה זמן, אנחנו צריכים להבין שהוא פירש את... הוא לקח את רבי יוחנן למקום אחר. לא להפך. רבי יוחנן אמר משהו שהיה 5 דורות הלכו איתו.
כן, לא, אבל לא ניתן לשאלה למה. הסברת ש...
למה
זה נאמר ברגע בהיסטוריה שבו זה נאמר?
לא, אבל למה...
למה לא אמרו את זה לפני כן?
לא, מה השתנה? אם היה ארץ ישראלי זה יותר מסתדר, הייתה מרגיע ארץ ישראל,
נצא... למה בלו כל הלכנו... למה השתנה? האור ראשון שחשב לומר את זה.
כאילו...
מה?
כל הרבה זמן...
אתה יודע
כמה דברים אפשריים לומר
ולא אמרו... לא, אם זה חילוק, אני מסכים עם החיפוש של אסף, אם זה משהו שהוא כאילו... כן, משה הראשונים, הריצת שואל, על רבי, רב פאפה ורבונה בן דרב יהושע, לגבי פגניס, בכנס יום המונה, ראינו את זה שם, שואל, מה קרה עד עכשיו שלא שאלו את השאלה הזאת, זו שאלה כל כך יסודית. פה אני לא מרגיש שזה אמירה יסודית, שאתה שואל, איך יכול להיות שהסתדרו בלי זה, או מה חשבו בלי זה. עד אז חשבו, זאת אומרת, אני לא יודע, או שכן חשבו את זה, אין לי, זאת אומרת, קיצור, אין לי פה בהירות, ולכן אני לא בטוח שזאת שאלה, אבל אדרבה, אם יש לכם תשובה משכנעת, מה הראה בתווך, בתפיסת הנזק או הרשות.
אבל זה אפשר שהוא חוזר לשפה הארצי-ישראלית, שאין דרכם של בני אדם.
מה שאמרתי, מה שאמרתי.
לא, זה דווקא מעניין בהקשר הזה, כאילו, אתה אמרת את זה שזה היה יכול להיות לנוח, אבל זה לא.
כן.
זה עוד מעניין שכאילו דור אחרון של מוראי בבל, כאילו חוזר לשפה.
מפנם את השפה.
זה גם מגיע לבבל, יש בסוגיית בעל אליון ובמייזר.
זה כבר מופיע
שם. זה נכות איש שמגיע לבבל, ואומר את זה.
נכון, זה הגיע. עד הרבה, יכול להיות שזה קרה, סתם לפני, והוא מפנים את זה והשתמש בזה, משהו כזה. צריך להיזהר מספקולציות מרחיקות לכת, אבל בסוף השיעור אפשר לומר אותם. לא, אפשר להפריח גם, אבל... החלוקה הזאת שמצמצם ומפריח היא פשוט נהדרת.
גם קוצים.
היא פשוט נהדרת, והעיסוק בקוצים מזמין פה הרבה מאוד התפייטות. בסדר. אנחנו מתקדמים, חברים יקרים, אנחנו מתקדמים, נשלח מקורות בנושא רשות, שאלת הרשות והשפעתה. המילה רשות היא מילה טעונה, בסדר? אנחנו נדבר עליה בסוגיות שלנו.
אל
תתוודע לרשות, נר חנוכה, רשות מול מצווה. שאלות של כל אחד נכנס לרשותו, מה היה הרשות לנזיק?
זה המשנה הבאה?
זה המשנה הבאה, זה המשנה הקודמת, זה המשנה שלך, המשנה הבאה, נשלח לכם מקורות מסודרים.
מישהו יכול לדאוג שגם סבא אני נקבל את המקורות?
אני יכול לדאוג. אבל אני רוצה, ומחר...
לא, יום יש שיעור?
מה?
יום יש שיעור?
אתם הצטרפתם.
יום יש שיעור, איזה? מה?
יאללה, 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 יאללה,